It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. But her mummy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on.
שלום לכל המאזינים, אתם בשורה שנייה באמצע הפודקאסט לקולנוע, אני תום שפירא ואיתי
אביעד שמיר.
כן?
אני מאשר את זה.
אתה אכן אביעד שמיר. למי שלא מכיר, למי שזו הפעם הראשונה שלו, הקונספט שלנו מאוד פשוט. בכל שבוע אני ואביעד בוחרים שני סרטים, אחד חדש ואחד ישן, ואז משווים אותם, מדברים עליהם, כל אחד בנפרד, ואז בסוף קצת את שניהם ביחד.
אבל בעיקר בנפרד. כאילו, אנחנו לא כאלה בעד אנחנו בעד סגרגציה, אנחנו לא בעד שילוב.
אוקיי, טוב שאתה מכניס את הפודקאסט הזה לכאלה מים רותחים.
חפשו בגוגל סגרגציה.
אם אתם כבר מחפשים דברים, ואתם רוצים למצוא פרקים קודמים שלנו, פשוט חפשו בפייסבוק את הדף שלנו שורה שנייה באמצע, או חפשו ב-iCast, אתר הפודקאסטים הישראלי, את שורה שנייה באמצע.
זה גם עובד.
או אתם יכולים לחפש שורה שנייה באמצע באייטונס, זה עובד לפעמים.
כשתום תורך לעלות.
לא, תלוי במצב הרוח של סטיב ג'ובס.
חפשו או שורה שנייה באמצע, או את המילה סרטים בעברית.
באייטונס.
כן.
אם אתם רוצים, יש לנו גם בלוגים שאנחנו כותבים בהם ומעלים אליהם את הפרקים, לדוגמה.
כן, לי יש את בשביל הזהב, שיש לו גם עמוד בפייסבוק. לך יש את?
אלילון, שגם לו יש עמוד בפייסבוק.
יפה. ולפני שאנחנו מתחילים, אז הזרה הקבועה היא שיש ספוילרים לשני הסרטים שאנחנו מדברים עליהם, מאוד משתדלים שזה יהיה רק השניים האלה. ואם אתם, ברגע שאתם מזהים על מה אנחנו מדברים ואתם רוצים לראות את הסרט, עוד לא ראיתם אותו, אז טוסו, תעשו פאוס קודם, טוסו לקולנוע או לאיפה שזה לא מוקרן, וכשתחזרו תוכלו לשמוע אותנו הורסים את שאר הסרט.
אוקיי, ההקדמה הוקדמה, הדברים דוברו.
עד שההקדמה הייתה מאוחרת יותר הפעם.
הפעלים הופעלו. נעבור לסרט הראשון להשבוע?
כן.
אנחנו הולכים לדבר על...
At around 4:30 a.m. our satellites detected a storm approaching the Ares 3 mission site on Mars. The storm had escalated to severe and we had no choice but to abort the mission. But during the evacuation, astronaut Mark Watney was killed.
I'm entering this log for the record. This is Mark Watney, and I'm still alive. Obviously. I have no way to contact NASA or my crewmates, but even if I could, it would take 4 years for another manned mission to reach me, and I'm in a hab designed to last 31 days. So, in the face of overwhelming odds, I'm left with only one option. I'm going to have to science the shit out of this.
איך אתה רוצה לקרוא לו?
אני רוצה לקרוא לו לבד על המאדים, כי זה השם של הספר וזה שם נורמלי, ולא להציל את מרק וואטני.
כן, כי מאט דיימון משחק בזה, אז ברור שאם הוא משחק בזה, אז אנחנו צריכים שזאת תהיה נקודת המחירה, לא בן אדם על המאדים או משהו.
להציל את מרק וואטני. להציל את טוראי וואטני.
תראה, זה נכון מבחינת העלילה, אבל...
לא, טוב שלא כבר קוראו לזה להציל את מרק וואטני בין הכוכבים.
כן.
ואתה יודע, עד הסוף המה. אנחנו קוראים על The Martian, סרטו של הבמאי הצעיר והמבטיח רידלי סקוט.
אולי עוד יצא ממנו משהו, אני מחכה.
מבוסס על תסריט של דרו גודארד, על פי הספר
דרו
של...
דרו גודארד, אגב, למי שלא יודע, הוא כתב את קלוברפילד, ביים את קאבין אין דה ווד, ולצערו גם היה בין התסריטאים של מלחמת העולם זי.
אכן, דרו גודארד כתב, על פי הספר של אנדי וויר, ובסרט משחקים, מט דיימון, ג'סיקה צ'סטיין, קריסטין וויג, ג'ף דניאלס, מייקל פניה, קייט מרה, שון בין, סבסטיאן סטן, אקסל הני, צ'יווטל, אג'יפור.
אני יודע, שמות בריטים, זה מאוד קשה.
כן, וצ'יילדיש גמבינו, הידוע לבני התמותה בתור דונלד גלובר.
כן.
עדיין קוראים צ'יילדיש גמבינו? אני לא עוקב אחרי הקריירה המוזיקלית שלו.
אני מכיר אותו יותר בתור טרוי. כן, מט דיימון וג'סיקה צ'סטיין בסרט על החלל, תמיד נגמר טוב.
אתה רוצה? אתה או אני?
אני אספר.
אוקיי.
הסרט מתחיל כשמרק ווטני חבר במשלחת למאדים, זה אפילו לא בעתיד הרחוק או משהו.
המשלחת המאוישת הראשונה למאדים, אנחנו אומרים להבין שזה עדיין בתחום חיינו של כל המאזינים.
ארס 3, זה שם המשלחת. המשלחת נתקעת בסופה חזקה מהצפוי, בעקבות הסופה הזאת המשלחת עוזבת, אבל מרק ווטני, שחושבים שהוא מת, נשאר מאחור. הוא מתעורר בחיים כמובן, ניצל באורך נס בזכות אנטנה ששיפדה אותו. רוב האנשים לא היו רואים בזה דבר חיובי, אבל מכיוון שהוא לא מת, אז זה כנראה שיפור.
ועכשיו הוא תקוע לבד על המאדים.
כן. ונאסה צריכה להציל את מרק ווטני.
כן. אז הסרט מזגזג בין שתי...
זו העלילה פחות יותר. הוא עכשיו לבד על המאדים והוא צריך לשרוד.
כן, אז הסרט מזגזג בין שתי נקודות מבט. מצד אחד מרק ווטני שמנסה לשרוד עם... מעט ההספקה שנשארה לו, שהייתה אמורה להספיק ל...
ועם הידע שלו כבוטנאי, בוטנאי.
בוטנאי.
זה לא מילה שמשתמשים במספיק.
לא בעברית, כן.
לא.
עם הידע הטכני שלו, עם הידע הביולוגי שלו, ומצד שני, על כדור הארץ, מרכז הבקרה של נאסה, ביחד עם שיתוף פעולה עם כל מיני זרועות, ממשל וסוכניות אחרות, מנסים לחשוב על הדרך הכי טובה להציל אותו לפני שיגמר לו החמצן, ואו האוכל, ואו ישתגע, וינסה לשחזר את Event Horizon.
ואם אפשר, בלי שיהיה נזק יותר מדי גדול ליחסי הציבור.
כן.
אז דבר אחד שאני, כי לפני שמדברים על הסרט עצמו, דבר אחד שנראה מאוד מציאותי פה, ראשי נאסה מאוד מתעסקים ביחסי ציבור ובתקציבים. זאת אומרת, הם לא אומרים, אוקיי, אנחנו נעשה כך וכך, כי אנחנו צריכים להציל אותו, ותתחילו לחשב לי את כל האפשרויות. לא, הם אומרים, אוקיי, כמה זמן ניקח לך לבנות את זה? כמה זמן... אנחנו לא רוצים לשדר את התמונות האלה, כי אנחנו מחויבים לשדר אותן לכל העולם, ולכן אם בטעות תהיה תמונה של הגופה שלו, אז זה לא יראה טוב.
כן, בהחלט.
מצד שני, היו צריכים... המנהל פה היה צריך להתפטר באמצע הסרט.
הרבה אנשים היו צריכים להתפטר. אוקיי, הסרט... הספר שלנו נוסס לסרט, שלא קראתי אותו, כי כידוע לכולם, אני עושה מחקר, אבל אין לי כוח... לכאורה הוא ריאליסטי ככל הניתן. הדבר היחיד בספר ששמעתי עליו ביקורת זה העובדה שנקודת ההתחלה שלו היא דרמטית בכוונה. סופות החול במאדים אף פעם לא יכולות להגיע למהירויות כאלה בגלל שהאטמוספירה שם כל כך דילה, ולכן אין שום סכנה שהם יוכלו להעיף חללית. אז הוא פחות או יותר אמר, אני צריך סיבה בשבילם לעזוב, ואז כל הסרט עוסק בתרחישים ריאליסטיים ככל הניתן. כן. להתחשב בידע המדעי הנוכחי של מה זה לשרוד על המאדים.
זה משהו שבאמת חריג פה בתור סרט שמתרחש בכוכב לכת זר. לא מנסים להמציא פה שום דבר שאנחנו לא יודעים כבר עכשיו על מאדים.
זה סרט מדע בדיוני שבו הבדיוני הוא
כן,
כמה שיותר קשה.
כן, זה סרט מדעי מאוד.
כן, בעולם הספרות קוראים לזה הרד סיינס פיקשן, כאילו מדע בדיוני.
כן, הדבר היחיד שבדיוני פה זה שאנחנו לא יכולים להנחית אדם על המאדים כרגע.
לא, וכאמור, הסופה בהתחלה מוגזמת.
מבחינת העלילה אני מתכוון.
כן, והכבידה המלאכותית נראית, הכבידה המלאכותית, הכבידה על המאדים נראית לי...
לא בדקתי לגבי זה.
ארצית מדי. אמרו לי שאתה יודע, זה לא כמו הירח, אתה יודע, הוא לא פשוט ירחף, אבל זה לא ברמה של כדור הארץ.
לא בדקתי את זה.
הוא צריך להיות קצת יותר משוחרר באוויר.
אבל הדבר האחד שבאמת הפריע לי,
כן.
אין קול בוואקום. למה גם פה משהו בחלל קורה ואתה שומע אותו.
ובכן, אין קול בוואקום, אבל יש מערכת סאונד מאוד משוכללת ומאוד יקרה בעולם הקולנוע שלך. רידלי סקוט יודע שבעלי העולמות שילמו על זה אביעד.
רידלי סקוט לא יודע שאין
סאונד. אנחנו לא בארטיסט. למרות שזה יכול להיות סרט מאוד מעניין.
הארטיסט על המאדים.
כן. אוקיי.
בוא נדבר איך הסרט. כי אנחנו מדברים נורא מסביר, אבל איך הסרט עצמו?
טוב, חשוב להגיד, מאחר וכל דבר קיים בקונטקסט, לדה מרשן, 90% מאוכלוסיית צופי הקולנוע באים ציפיות נמוכות לעדין, כי זה רידלי סקוט.
כן, רידלי סקוט, מבחינת קונצנזוס ביקורתי נקרא זה, לא עשה סרט טוב ב-14 שנה מאז בלק הוק דאון.
כן.
ויש שיגידו שגם לפני זה. תלוי מה אהבת.
לא, כן, אבל אתה יודע, זה שאלה של... גם אלה שלא כל כך אוהבים את גלדיאטור יגידו שיש הבדל עצום בינו לבין נגיד פרומטאוס או אקסודוס.
כן,
יש גבול.
הוא היה בתקופה מאוד מאוד לא טובה בעשור האחרון.
כן, זה במאי שבתחילת הקריירה שלו עשה, אתה יודע, one two punch את Alien ואת
בלייד ראנר.
ואת בלייד ראנר, ופחות או יותר אמרו, אוי אלוהים, האיש הזה גאון, הוא נהדר.
ואז הוא עשה את אגדה, אבל לא, היה לה טלמה
ולואיס. רגע, אגדה זה לא טוני סקוט?
לא.
אוקיי.
טוני סקוט עשה את טופגן.
אוקיי.
שהוא בפני עצמו אגדה בשמיים.
כן. הוא אף פעם לא הצליח לקיים את ההבטחה הזאת במלואה.
אבל רידלי סקוט כן ביים את טלמה ולואיס באמצע, כל תקופת השפל הזאת, היה עושה סרט אחד שעכשיו ממש טוב.
ולטוב או לרע הוא תמיד היה במים מקצוען, כאילו הוא לא עשה... הסרטים אולי לא היו הכי טובים, אבל הם היו עשויים כהלכה, כאילו הוא קרפסמן מאוד מאוד טוב.
חוץ מגלדיאטור, אני מצטער, אני לא חושב שגלדיאטור סרט טוב.
אוקיי, בכל אופן, אז הציפיות היו מאוד נמוכות, ו... דה מרשן בהחלט ענה לציפיות האלה. כאילו, יש ביקורות לטוב, יש ביקורות לרע, אבל אף אחד לא אמר, אף אחד לא סיים את הסרט ואמר...
91% ב-Rotten Tomatoes.
אוקיי, זה ביקורות הרבה יותר טובות.
זה מאוד טוב.
אני קורא בעיקר באתרים מדע בדיוני, אז הם כזה...
לא, תקרא באתרים הכלליים.
אז הם כזה, תשמע, הסרט בסדר, אבל אני לא יכול להתעלם מהעובדה שבדקה 57, אתה יכול לראות בהחלט לפי הזווית צילום, שהם לא צילמו על המאדים.
כן, זה צולם בירדן, בוואדי רם.
אנטישמי.
שנראה להפליק כמו כוכב לכת זר, אני חייב
לומר. אתה היית פעם שם? אתה יודע שירדן היא לא חלק מהאימפריה המאדימית?
היא חלק מהממלכה האשמית, אני לא יודע מאיפה האשמים הגיעו.
הנה לך, ג'ון קרטר מהאשמי.
כן.
אז הסרט הזה עובד, כאילו דבר ראשון זה סרט של שעתיים ועשרים דקות, שהזמן בו עובר בצורה די נעימה, אני לא, מבחן כל כמה זמן אתה מסתכל על שעון, הסרט הזה עבר, אני חושב שהסתכלתי על השעון רק פעם אחת.
אני לא מסתכל על השעון באמצע סרט בקולנוע, כי זה מפריע לאנשים.
אני יודע, אבל קשה לי. בסרטים מסוימים קשה לי. בסרט הזה היה לי די קל, ועוד פעם, זה סרט מאוד ארוך שהגעתי אליו, אגב, מאוד מאוד עייף. אז את מבחן הצפייה מהנה הוא עבר.
אצלי עייפותי המבחן, האם אני גם הגעתי עייף, השאלה אם אני יוצא עייף.
ויצאת עייף?
לא יותר משנכנסתי. לא, אני מגדיר את הסרט הזה כטוב ברובו, שזה... זה בערך הדבר הכי חיובי שאמרתי הסרט של רידלי סקוט כבר הרבה מאוד זמן.
אני מסכים איתך למרות שיש הרגישה שלא לא מאותן סיבות. אז למה רק טוב ברובו? כאילו מה הטוב ומה אב ברובו?
אני חושב שאני מאוד אוהב את זה שהגישה שלו היא באמת רואים שהושקע מחקר. שזה לא סתם לזרוק כל מיני רעיונות ולראות למה יאמינו, אלא באמת ניסו לגרום לזה לראות כמה שיותר אמין. איך באמת... אפשר לנסות ולשרוד על המאדים. אני חושב שכמו שאמרתי, ההתנהלות של נאסה בסרט היא לא מוצלחת מבחינת איך שצריך להתנהג, אבל מסבירים את הגישה שלהם, מסבירים למה הם עושים דברים בצורה מסוימת, גם אם אלה לא החלטות הכי טובות. אני חושב שזה כסרט חינוכי הוא מאוד מעניין. הרעיון של איך אתה יכול באמת מה בעצם קורה במאדים, איך מאדים כל כך שונה מכדור הארץ, ואיך הוא לא כל כך שונה?
הרבה אנשים ישבו את זה מן הסתם, כי זה עדיין חטות בזיכרון לגרביטי. לי בחלקים מסוימים מדברים על סרטים מהזמן האחרון, דווקא מאוד הזכיר את הכל אבוד, שזה גם סרט על בן אדם שמנסה לשרוד לבד, למרות שבדמר שם בערך מהשליש השני הוא כבר לא לבד, כבר יש לו תקשורת עם העולם החיצוני.
אני גם חושב שזה קצת הפוך בגרביטי. בגרביטי הוא מתחיל רגוע ופשוט אחרי איזה 5 דקות לא מפסיקות להגיע סכנות, כל הזמן דברים מנסים להרוג את סנדר
בולוק. גרביטי הוא רכבת הרים שבורה, שאתה צריך לקוות שלא טיפול באמצע. דה מרשן זה מנהרת האהבה שבה עשוי לי...
זה הרכבל הזה עם החסויות של ספרייט.
רק שעשוי להיגמר לך החמצן באמצע.
כן, כמו הרכבל.
כמו ספרייט אתה עשוי למות מצמה.
כן, ופה אני חושב שהוא טוב ברובו, כי ברגעים שבהם הסרט כן מנסה להוסיף עוד סכנות על מה שכבר קיים, זה מיותר וזה פוגע מאוד בקצב לדעתי. זאת אומרת, הוא כבר נמצא לבד על המאדים, הוא כבר צריך לשרוד בכוחות עצמו, בכוכב לכת זר, שאף אחד מעולם לא הצליח, לא ניסה בכלל לקיים עליו חיים. הוא נמצא תכס על מדבר שומם לחלוטין, שכשיש לו אספקה מוגבלת של מזון, כשהוא לא יכול לצאת מהמגורים שלו בלי חליפה, כי אז הוא פשוט יחנק למוות.
והדבר היחיד שיש לו לקיים את עצמו מבחינה נפשית, זה מוזיקת דיסקו משנות ה-70, זה פרקים של Happy Days.
כן.
כאילו, לא יכלו לשלוח לו נגיד את הסמויה או משהו. לא, 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 לא.
לא, זה בגלל המפקדת של המשלחת תקועה ב-70s.
לא, לא, כן, הוא לא הביא איתו שום דבר.
לא.
כנראה שלא.
הוא השאיר את זה עולה בחללית. וזה החלק הבעייתי הבחינתי, כשכל הדברים האלה כבר קיימים, ועדיין מדי פעם הסרט מרגיש איזה צורך להוסיף עוד איזה קצת, עוד איזה
איום.
זה בעיקר יותר לקראת הסוף, אבל עוד איזה משהו כזה קטן
שידפוק אותו קצת. אתה אומר שהסרט נהיה יעד סופי 5, המלחמה במאדים?
לא.
כאילו זה נראה לרגעים כאילו הוא פשוט הכיס את מלאך המוות במשהו שהוא עשה.
זה נראה פשוט כאילו הם החליטו ברגע האחרון שצריכים להוסיף עוד כמה דברים כדי לוודא שהקהל עדיין על קצה הכיסא.
אוקיי. הדברים שאני אהבתי זה כמו שאתה אמרת, הטכניות, העובדה שזה סרט על מאדם שצריך לשרוד ולא יהיה רוב הזמן שום דאוס אקס מכינה שיציל אותו. אז באמת סרט שאומר הנה יהיה, זה קצת כמו משחקי הקווסט הישנים האלה שאומרים, יש לך א', ב', ג',
כן.
תשלב אותם בצורה הנכונה כדי לשרוד.
או שתמות.
או שתמות.
כי זה של סיירה כנראה.
במקרה של סיירה זה אז תמות בכל מקרה. אילו, זה, תשלב אותם בצורה הנכונה בזמן נכון כשאתה עומד על הנקודה הנכונה, ואנחנו לא נגיד לך מה נקודה נכונה, ועכשיו אתה הולך למות, היי סיירה, אני עדיין מריר אחרי 20 שנה סיירה.
תראה, אפילו, אפילו בספייס קווסט אחד, היה עוד מישהו על הכוכב המדברי.
כן,
זה היה מה שניסה לאכול אותך, אבל עדיין.
גם אהבתי את העובדה שלמרות שזה מתמקדים עובדה, כן, הוא צריך לשרוד לבד על המאדים, זה לא שבארץ כאילו אין פעולה. אני דווקא מאוד אהבתי את הסצנות על כדור הארץ, שמראה, הם עושים כל דבר שהם יכולים לעשות. החל מהקטעים שבהם יוצרים איתו תקשורת, ועד לקטעים שבהם סוכנויות שונות, זה לא רק נאסא, זה גם אנשים במעבדת ההנאה, שעובדים על חישובים נפרדים, ומצד שני הסינים, וכולם כזה, אוקיי, מה אפשר לעשות?
עכשיו קטע קצת מוזר, שהסינים בעצם, מדבר שכל הזמן היו יכולים לעזור, פשוט לא פנו אליהם, כי לא יודעים שיש להם את היכולת.
רידלי סקוט, אנחנו צריכים להשיג את הקהל הסיני איכשהו.
כן, בוא תגרום להם להציל את העולם.
לא את העולם, את מאט דיימון.
זה אותו דבר.
אני מדמיין עכשיו גרסה שתצולם בימינו להציל את וואי ריין, שבו חיילים סינים מגיעים ברגע האחרון להציל אותו.
הם עסוקים בלהדוף את היפנים.
בסדר, גרסה לא ריאליסטית במיוחד. בניגוד להציל את וואי ריין, שהוא כידוע לכולם סרט נורא ריאליסטי.
לא יודע, בזמן לא חשוב שכן.
כן, אני עדיין חושב. בחזרה לסרט הזה, מה שלא אהבתי, כן,
לבד בנורמנדי,
מה שלא אהבתי זה העובדה שהמחיר הנפשי והפיזי של מה שהוא עבר לא
ניכר,
לא מועבר מספיק. כאילו יש בשלב מסוים אחרי שהסרט, אתה יודע, מציג ימים אחרי ימים של השהייה שלו, כשאומרים לו האוכל שלך עומד להיגמר, אתה צריך לעבור לשליש מהצריכה הרגילה לבני אדם, כאילו שליש מהצריכה הקלורית הרגילה לבני אדם, אנחנו מדלגים איזה 200 יום קדימה.
כן.
והוא, אוקיי, הוא רזה יותר, אנחנו רואים צילומים מרחוק, כי זה כפיל גוף, כי מאט דיימון נראה כמו מאט דיימון.
אנחנו רואים את הגב.
כן, אנחנו רואים את הגב, אנחנו רואים להבין שהוא רזה יותר, אבל זה לא מפריע לו לפעול, כאילו, אנחנו לא רואים אותו נורא פתאום מתאמץ להבריג דברים החוצה.
לא רק זה, גם אז אתה רואה את הפנים שלו, והוא נראה די בריא.
הוא פשוט לא מגולח, זה הסימן הקולנועי הקלאסי.
כן, מסיבה כלשהי הוא הפסיק להתגלח, למרות שעדיין יש לו את האמצעים, כמו שאנחנו רואים.
אז כאילו,
הקטע של המזון, זה מהרגעים האלה שעוד פעם, שאני כן שמח שכשכתבו את הסרט חשבו על הדברים האלה. זה בהתחלה הוא אומר, יש לי פה מספיק אספקת מזון רק לאיזה חודש, ואז הוא בעצם עושה חישוב, לא רגע, זו אספקת מזון שמיועדת לשישה אנשים.
כן.
אני יכול למתוח את זה בפי שישה, ואז בעצם אם אני מקציב לעצמי את המזון, אני יכול למתוח את זה על משהו כמו 300 יום. וזה כשהוא יודע מתי אמורה להגיע המשימה המאוישת הבאה. וזה מוביל אותו בשלב מסוים גם להתחיל למעשה לגדל, לנסות להקים חממה ולגדל תפוחי אדמה על המאדים.
מזל שכאמור,
והוא מצליח.
מזל שהבוטנאי נשכח על המאדים. אתה יכול לדמיין אם לא יודע, אסטרופיזיקאי היה נשכח שם, הוא היה כזה, טוב, אני הולך למות מרעב,
כן.
בסה. אני יודע, אני אהפוך את עצמי לפוטוסינתטי, נשמש בשמש כדי לקבל כוחות על ועוף לכדור הארץ.
אני אהפוך לדוקטור דום.
זה מסביר כל כך הרבה דברים.
כן. אפרופו סרטים מאוד מציאותיים. אני חושב ש... אבל...
אפרופו סרטים עם קייט מרה... רגע, קייט מרה הייתה בארבע?
כן, היא הייתה בשם.
אפרופו סרטים עם קייט מרה...
אגב, לשים את קייט מרה וג'סיקה צ'סטיין בתור חברות צוות של אותה חללית, זה מאוד מאוד מבלבל. לקח לי המון זמן עד שהצלחתי להבין מי זה מי. הן מאוד דומות.
ג'סיקה צ'סטיין היא הג'ינג'ית.
כן.
קייט מרה היא לא כזאת ג'ינג'ית. היא כאילו היא ג'ינג'ית.
היא גם ג'ינג'ית.
לא באותה רמה, יש רמות של ג'ינג'יות?
יש את הג'ינג'ית הרזה, חיוורת עם העיניים הקצת בולטות.
כן.
זה הן. לומר משהו קטן אגב על ייצוגי נשים בסרט, או שתחנו כבר את העניין הזה?
לא, לא, אתה מוזמן, זה סרט חדש, כאילו אנחנו מדברים כל פעם על משהו אחר.
בנאסה יש המון מגוון, יש מגוון אתני, הם שורים על זה שכאילו יש...
כשאנחנו נגיע לסרט השני להשבוע, כאילו ההבדל מאוד מאוד ניכר.
טוב, בסרט השני עוד יש איזו סיבה.
כן.
אבל הסרט הזה מתרחש בסוג של עתיד. יש מגוון אתני בקרב העובדים בנאסא, מכל מיני מוצאים. יש שם בדיוק שתי נשים שאנחנו רואים, אחת מהן עובדת בבקרה והשנייה היא ביחסי הציבור. כל השאר זה עבודה של גברים.
תראה, יש לנו שתי אסטרונאוטים, כמו שאמרתי.
זה בזמן שבחללית מפקדת המשימה האישה, ויש שם עוד אסטרונאוטית. זה נראה קצת מוזר שאין על כדור הארץ את אותו ייצוג מגדרי
לא, תראה, אם אתה רוצה להתייחס על כדור הארץ, גם בצד הסיני יש את המפקדת...
נכון, לסינים יש. יש להם מדענית בחירה.
הסרט הזה יש המון המון דמויות משנה, כאילו כל הדמויות חוץ ממרק וואטלי הם דמויות משנה.
זה פשוט נראה כאילו הם אמרו, טוב, למקרה שאתם במקרה נתקלים בתרבות חוצנית, אנחנו רוצים שיחשבו שאנחנו פמיניסטים פה.
אני לא...
זה סתם נקודה קטנה.
לא, 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 אני לא יודע מה להגיד, כי אני לא הרגשתי שהסרט בולט לטוב או לרע בקדע, זה... הם באמת כאילו עשו מאמץ, עוד פעם, אני חושב שמאמץ ניכר להבדיל את עצמם מסרט הקלאסי שנדבר עליו, שאני בטוח שהם מודעים לו לחלוטין.
ברור.
והם אומרים, אוקיי, אנחנו כבר לא בתחילת באמצע המאה ה-20, אנחנו במאה ה-21. הם הסתכלו, אתה יודע, אתה מסתכל על נאסא בימינו, אתה מסתכל על כל המעבדות האלה, כי זה ארצות הברית. אתה לא תראה חברה של גברים לבנים מעשנים כבר, כי אסור לעשן.
זה פשוט עניין של... הסרט כל כך מנסה לראות מציאותי ולעבוד על הפרטים הקטנים, ודווקא שהם נפלו לקלישאות. בכל אופן.
מרק וואטני.
כן.
משחק אותו אחד, מט דיימון.
מט דיימון.
מה דעתנו על מט דיימון, ומה דעתנו על מרק וואטני, ומה דעתנו על מט דיימון כמרק וואטני?
אני חושב שמט דיימון הוא איש מאוד נחמד. כשחקן יש לו בדיוק דמות אחת בעיניי שהוא חוזר עליה. אני יודע שיש אנשים שאוהבים אותו, שחושבים שהוא עושה וריאציות, אני לא כל כך מרגיש ככה. אני פשוט, מרק וואטני מדבר למצלמה כשהוא מקליט את היומן וידאו שלו, זה נראה כמו מט דיימון, זה נראה כמו וויל הנטינג עושה את זה, זה נראה כאילו הוא מהשתולים עושה את זה.
יכול להיות שזה וויל הנטינג.
אולי הוא מתבגר, הוא חישב את המסלול של החללית.
הוא שינה את השם, הוא לא מגדל תפוחים, כאילו זה יכול להיות רמז מתאים.
How do you like them potatoes?
כל כך קרובים.
כן.
אני מסכים, הוא לא שחקן נהדר, אני חושב שהוא, בוא תדע, הוא שחקן טוב, מה שנקרא workman like, כאילו נותנים לו עבודה, אומרים לו הנה הדמות שלך, זה מה שהיא עושה,
והוא עושה את זה. לשם השוואה נגיד... סם רוקוול בירח, שגם שם הוא משחק אדם שנמצא לבד שם בתחנת חלל. אצלו אתה רואה את ההשפעה של השהייה והבדידות. אצלו אתה רואה את זה בשפת הגוף, במבט שלו, בצורת הדיבור. מט דיימון, בסוף הסרט פחות או יותר אותו דבר כמו שהוא היה בתחילת הסרט, וזה אנחנו מדברים על משהו כמו 300 משהו ימים כשהוא לבד. 600 משהו?
400, 600.
600?
600 ימים בחלל.
איבדתי ספירה.
בזמן העומר.
כן. בגלל זה הוא לא מגולח.
אבל חשוב להבדיל, כן? הסרט אומר מראש כאילו, מרק וואטני הוא לא הולך להיות מאלה שהשקעו בבדידות או בעצב, הוא אסטרונאוט מפוקס לחלוטין על המשימה.
סבבה, אבל...
והמשימה שלו ניסו...
זה צריך להשקיע עליו איכשהו.
לא, כן, אני אומר, השאלה היא, האם גם סם רוקול, כשנותנים לו את התפקיד הזה עם השורות האלה, אתה יודע, כשהוא מדבר למצלמה, רוב הזמן הוא לא שוקע ביוש, הוא מפיג את הייאוש לעצמו באמצעות ציניות, כאילו, אני תקוע פה עם אוסף המוזיקה של החברים של המשימה, בוא נראה מה יש להם, או אלוהים, דיסקו משנות ה-70.
כן, אבל
הוא קצת כמו בלוג, הוא יותר מתנהג כמו בלוגר באמת, מבחינת איך שהוא מדבר מאשר...
זה נראה כאילו הוא מעולם לא עזב את כדור הארץ מבחינת איך שזה משפיע עליו.
ועוד...
גם מבחינה פיזית, עוד פעם, שהיה על כוכב לכת אחר משפיע גם על הגוף. וזה לא נראה שזה ממש משתנה אצלו, משהו... לפחות
בהליכה. הוא עדיין נראה כמו מט דיימון אחרי 200 יום בחלל.
כן, ואתה חושב על כמה שחקנים משקיעים ולהראות כאילו, להוריד משקל, להעלות משקל, רק כדי להיכנס לדמות.
קריסטיאן בייל היה הופך פשוט למרווין דמר שנקרא סוף הסרט.
כן, הייתי רוצה לראות את זה.
לא, לא היית. I want you off the fucking planet.
זה היה חיקוי לא של אף אחד משניהם.
נכון.
אבל משהו בהופעה של מט דיימון פה, הוא קריזמטי, הוא חביב, אפשר להזדהות אותו כי תכלס הוא תקוע על מאדים, מי לא היה מזדהה עם זה בתור קונפליקט?
אני לא יכול להזדהות עם זה, אני לא הולך להיות תקוע על מאדים.
לך תדע, הטכנולוגיה עוד יכולה להשתפר.
כן, הוא מאוד יוטליטרי, שזה הגדרה די טובה של הסרט, זה סרט יוטליטרי על אנשים יוטליטריים שעושים דברים... אתה יודע,
יוטליטרים.
כן, בוא נחבר א' לב' ונשתמש בזה כדי ליצור תוצאה ג'. וככה זה, הלוך ושוב במשך שעתיים ו-20 דקות, זה נהיה קצת מעגלי. אני בשמחה הייתי מקצץ 20 דקות, אפילו קצת יותר מהסרט הזה.
את הסצנה האחרונה בטוח.
הייתי עושה אותה יותר פשוטה. הסצנה האחרונה, כשהם הצליחו לגרום לספינת חלל לעבור מעליו.
אני אדבר על מה שאחרי זה, על
החזרה לכדור הארץ.
האפילוג מיותר לחלוטין.
האפילוג די מיותר, כן. והייתי שמח האמת לעוד סצנות שמורות מה הם עושות במרכז הבקרה.
כן, עוד שאני חושב שאנחנו...
דבר ראשון, כי אנחנו רואים הרבה, הייתי שמח לי יותר, כי אני מעדיף את ג'ף ברידג'ס על מט דיימון, דבר ראשון.
ג'ף ברידג'ס היה צריך להיות בחלל לדעתך?
אני לא אומר, וכאמור, אני רוצה... ויש, למרות הניסיון לראות ריאליסטים, יש הרבה הרבה קלישאות כאלה של... כאמור, דונלד גלובר משחק...
אותו אהבתי. אני חושב שההופעה שלו ממש טובה פה. מאוד קצרה.
מה זה אסטרון אומר? אסטרופיזיקאי כאילו?
אסטרודינמיקה. זה מה שעושה.
שהוא מוצא את הפתרון הסופי...
לא המילה שהייתי משתייש בה.
הוא זה שמגלה את הפתרון לאיך הם הולכים לחלץ אותו במהירות הכי גבוהה שאפשר, אחרי שניסיון החילוץ הראשון מתפקשש. והוא עושה את זה בצורה הזאת כאילו בפרק של האוס כזה... הוא יושב, הוא מסתכל על ה... אתה יודע, בועל לחלל האוויר, והוא כזה, יוריקה! והוא לא... וכשהבוס שלו שואל, יוריקה מה? הוא לא עוצר, חשבתי עכשיו על פתרון איך לעשות זה, אני צריך לעשות כמה חישובים ולראות שאני צודק, הוא כזה, לא, 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 אני לא הולך להגיד לך, אני כזה, מהר, תביא לי את ה-X, כדי שאני אעשה את ה-Y.
אבל זה מוביל לגג הכי מוצלח בסרט.
שהוא?
הוא שופך את הקפה לפח, ואז מרים את הפח וקולט שזה סל.
אוקיי, כן,
זה יצחיק אותי.
אוקיי, זה משעשע, אבל זה באמת, זה רגע כזה קלישאי של גילוי.
לי הרגע שהיה אחרי...
זה היה יכול לבוא מהסרט הנוראי על אלן טיורינג, אתה יודע. כל פעם שיש לך גאון שבועה לחלל וכזה, אהה, אני מבין, במקום גאון שבועה בחדר שלם של חישובים ואומר, אוקיי, אם אני ככה, אז ככה, ואין שום רגע כזה של בום ענקי.
הפריע לי יותר מה שקורה בסצנה אחרי זה, שהוא מגיע, איך נקרא את הדמות שלו? ריק פרנל.
כן.
הוא מגיע להיפגש עם מנהל נאסה ועם כל המדענים הבכירים ומסביר להם תוכנית, הוא מסביר להם את זה כאילו הם לא עובדים בנאסה. הוא מסביר להם כאילו, הוא מסביר את זה לנו הקהל.
אתה רוצה להגיד שיש כבידה לכדור הארץ שאפשר להשתמש בה כדי להניף דברים?
כאילו, הוא יכול פשוט לומר...
You're mad! Mad I say!
הוא יכול לומר, אנחנו פשוט, מה שאנחנו צריכים זה שהם ייכנסו בזווית הזאת, ייכנסו את כבידת כדור הארץ וככה הם ירוויחו כך וכך זמן. זה אמור להספיק כדי שמדענים בכירים בנאסה יבינו מה לעשות. במקום זה הוא פשוט, הוא עושה להם הדגמה בעזרת מהדק. סליחה, בעזרת שדחן, לא אותו דבר. ומה שהכי מוזר זה שככה הסרט בחר להסביר לנו מה קורה, בעזרת שיחות באנשי מקצוע, זאת אומרת, בסצנה הראשונה, ממש על ההתחלה, האסטרונאוטים על מאדים מדברים ביניהם, ומשום מה כל אחד מרגיש צורך לציין מה התפקיד של השני, כאילו... טוב, את מפקדת המשימה, אני רק אחראי לאסוף את הדגימות האלה ולהפעיל את המכשיר הזה. זה נורא מלאכותי.
כן, מפקדת המשימה, מליסה לואיס שמפקדת על המשימה.
זה ממש ככה.
עלינו להגיע לספינת החלל, פן האסטרונאוט... רגע. פן האסטרונאוט אלכס ווגל, שאחראי על הטיסה, יוכל להטיס אותנו מפה.
זה ממש ככה.
אני מסכים קריס בק, שהוא במקרה הסייטיק של קפטן אמריקה, אנחנו צריכים להגיע לשם.
וגם הבכירים בנאסה מדברים ביניהם לא ככה, הם לא מסבירים אחד לשני מה התפקיד שלהם, אבל כן, הם נכנסים לפרטים שהם אמורים כבר לדעת, ומה שהכי מוזר, יש פה כמה מסיבות עיתונאים במהלך הסרט, ושם לא מסבירים את הדברים האלה. זו הייתה הזדמנות, ובמקום זה פשוט, האם אתה מתכוון להתפטר? לא, שאלה הבאה.
אגב, עוד קלישה, אתה שואלים את האחראי לעיצוב הטיל שאמור לחלץ אותו משם, כמה זמן יקרה לך ליצור טיל, והוא כזה חצי שנה, יש לך 3 חודשים. לא, 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 לא. תקשיב, אתה שואל מהנדס מקצוען בתחומו, כמה זמן יקרה לו לעשות משהו, והוא יושב וחושב על תשובה, הוא כנראה חשב על התשובה, אתה לא יכול פשוט להגיד, באותה מדי אתה יכול להגיד, יש לך 5 דקות.
והוא היה מצליח.
והוא היה מצליח.
אבל אז הם לא עושים בדיקות. זה, בגלל זה אמרתי בהתחלה שמנהל נאסה היה צריך להתפטר במהלך הסרט. על הדבר הזה, הם משקיעים המון המון מאמץ וכוח אדם וכסף בלבנות כלי שיוכל להעביר הספקה, ואז משגרים אותו בלי לעשות בדיקה.
לא, תקשיב, הם היו נואשים בזמן, האיש שלהם עמד למות מרעב.
כן, אבל הכלי מתפוצץ, אז כל ההשקעה הייתה
שלה. מה שאהבתי, זה העובדה שאין בן אדם רע בסרט הזה. כאילו בשלב מסוים זה נראה כאילו מכינים את ג'ף דניאלס להיות הבוס הרע הזה שהחליט כאילו על דרך מסוימת לחלץ אותו וברגע.
לא, זה אנחנו לא צריכים לחלץ אדם שנמצא על המאדים, יש לי... האמת שזה טיעון ממש טוב, יש לו 5 אסטרונאוטים שהוא רוצה להחזיר בחיים.
יש לי 5 אסטרונאוטים וזה הולך לעלות, אני לא יודע כמה מאות מיליוני דולרים. ממשל זאת אומרת צריכה להפסיק לנסות לחלץ את מט דיימון. מט דיימון אחראי לעצמו.
כן, יש תמונה שמסתובבת בפייסבוק שאומרים.
לא תמונה, זה אפילו, זה פשוט כמה שורות כזה. ממשל זאת אומרת הוציאה כך וכך משאבים וכוח אדם בניסיון להציל את מט דיימון, ואיכשהו תמיד מוצא את עצמו באותה צרה שוב ושוב.
ואני טוען, הוא ג'ייסון בורן, הוא יכול להסתדר לבד.
כן, והרזים נסע להרוג אותו, כי הוא יודע יותר מדי. אבל לא, באמת, אין בן אדם רע בסרט הזה. יש אנשים מגדות מבט שונות של מה צריך לעשות כדי לחלץ אותו. אבל אין אף אחד שמוצג בתור, אתה יודע, אני חושב שצריך לתת למות.
לא, כל האסטרונאוט הם חברים טובים. מרק ווטלי, הוא לא כועס עליהם, והוא מתכוון לזה. בנאסה, כל אחד באמת מציע את מה שהוא חושב שנכון לעשות.
האמת, הייתי קצת שמח אם הייתה מישהו איתן גודות מבט אחרת, שבאמת, לא בתור הבחורה, אלא מישהו שאומר, את יודע, כך וכך מאות מיליוני דולר הולכים להיות מושקעים על הדבר הזה עכשיו, על בן אדם אחד. זה לא רק שבנאסה אומרים את זה, כי זאת העבודה שלהם, והם מן הסתם מושקעים בתחילת החלל, אין לנו שום קטע שבו מישהו בתקשורת, או בממשלה, קם ואומר, אוקיי, אז כמה אנשים עניים בארצות הברית הולכים עכשיו למות כתוצאה מיתת תזונה או מביטוח רפואי לקוי? כי אנחנו מוצאים 500 מיליון דולר להציל את הבן אדם האחד הזה שהעבודה שלו הייתה להיות בסיכון נוראי.
כן, באופק כללי, הסרט לא מראה מה קורה מחוץ לכל העולם הזה.
אין לנו את ראש ממשלת ארצות הברית שקם ואומר...
ראש ממשלת ארצות הברית.
זה עולם העתיד, אני לא יודע.
הוא מדבר עם נשיא בריטניה.
הנשיא האמריקאי קם ואומר, ממשלת ארצות הברית לא מנהלת מסע ומתן עם כוכבים טרוריסטים. אנחנו לא ניסע וניתן עם מאדים. אני מדמיין שג'ב בוש הוא הנשיא האמריקאי בעתיד הזה.
זה עוד יקרה.
זה עוד יקרה.
רונלד רייגן קם מהקבר כדי לחדש תוכנית החלל.
סטאר וורס.
כן, אבל הסרט באופן כללי לא מתרחש מחוץ לעולם של נאסה ושל כל הדמויות המעורבות פה. אנחנו לא רואים את המשפחות שלהם חוץ מבקטעי וידאו מסוימים. מרק ווטלי מבקש שאם הוא לא שורד אז שיגידו להורים שלו, ואנחנו לא רואים את ההורים שלו בשום שלב. אני שמח שעשו את זה, אנחנו לא צריכים עוד סצנה של משפחה שבוכה וכל זה.
לא, מה שאנחנו לא צריכים זה סצנה שבה
נגיע את זה בסרט הבא
שבה הולכים להודיע להם פעם ראשונה שהוא מת, ואז הם מפילים את כוס הקפה בהילוך איתי ומתנפצת על הרצפה.
עשו לו לוויה.
לא, ואז הולכים בפעם השנייה שמגלים שהוא עדיין חי וכזה, הבן שלכם עדיין חי, ואז הם מפילים עוד כוס קפה.
כן, לא, הכוס מקודם חוזרת ליד.
ואז בפעם השלישית שמגלים שנגמר לו המזון ושהוא בצרות רציניות, הם הולכים ומפילים עוד כוס קפה. זה יכול להיות בדיחה רצה. אני מבין עכשיו את גרסת מל ברוקס לסרט הזה. וכל פעם הוא מפיל כוס של משהו אחרת.
יהודים בחלל, הוא לא עשה את זה בסוף. טוב, עשה את ספייס פוז.
אבל אין שם יהודים.
יש, בטח.
מה דעתנו על הבימוי של הסצנות במאדים?
אין בסדר, כאילו אין שם משהו יוצא דופן בעיניי. רידלי סקוט מתחשב בהתמכרות שלו לסלואו מושן, אני מאוד שמח שהוא לא ישתמש בו כאן, כי זה מיותר לחלוטין בדרך כלל. אני חושב שזה כדי להגביר את הדרמטיות, וזה לא נחוץ כאן. אני חושב שהם עשו עבודה טובה בלהפוך באמת מדבר שנמצא בכדור הארץ למה שנראה כמו כוכב לכת זר. הרבה עבודה באפטר אפקטס.
אני דווקא שמעתי הרבה ביקורת על זה שזה לא זר מספיק.
פחות צלעים. תראה, מאדים הוא מדבר. אין שם הרבה.
חלקים מסוימים, כן.
הסרט מבוסס על מה שידוע לנו, ומה שידוע לנו זה שאין שם הרבה. הם אפילו דאגו לעשות אותו בצבע הנכון, בז'.
אני מאוד אהבתי את הסרט. אני תמיד חושב שוויזואליזציה הייתה אחד הצדדים החזקים של רידלי סקוט. הוא תמיד ידע, הוא בא מדור מסוים של במאים שהוא מהמעטים מהדור הזה שהצליחו לשרוד ולעשות קולנוע מסחרי גדול בימינו.
ג'ורג' מילר.
כן, שאומרים, אתה יודע, שהם עדיין לא תקועים במוד הזה של קאטים כל 5 שניות מצד אחד, או אפילו 5 מיליות השנייה, או בדור הסופר אמנותי של בוא עכשיו נראה לכם במשך 4 דקות צילום נוף.
האמת ש... תיארת עכשיו את העבודה של טוני סקוט.
כן.
כן.
טוני סקוט היה קצת צעיר אותו.
קצת, אבל טוני סקוט היה די ההפך מהסגנון של רידלי סקוט בקטעים האלה.
אחד הם אותו מהמרושע של האחר, עוד לא החלטנו מי של מי.
הם
התחלפו אלם גאותי אחד והם העבירו אותו אחד מהשני.
אוי לא.
לא, אבל באמת, במידה כזאת יהיו קצת כמו ספילברג. שעוד פעם הוא אחד מהבמים היותר ותיקים שמצליחים להישאר ולעבוד על קולנוע. עכשיו, אין לו את הכישרון של ספילברג, שזה בסדר גמור, למעט מאוד אנשים שלא קוראים להם סטיבן ספילברג, יש את הכישרון הטכני של סטיבן ספילברג, את ההבנה האינרנטית הזאת של מה עובד ויזואלית ומה לא. כמו סטיבן ספילברג, יש לו את הנטייה לבחור מדי פעם את הסריטים שהם מטומטמים מדי לטעמו. תמיד היה לי מחשבה לגבי ספילברג, שחלק מהסרטים שלו זה כמו... אתה יודע, רב, פסנתרן רב אומן שבכוונה קושר לעצמו יד אחד מאחורי הגב כדי להראות, תראו מה אני יכול לעשות. אז הוא בוחר בכוונת הסריטים נוראים ואומר, תראו מה אני יכול לעשות עם הדבר הזה.
לא, רשימת שלי לא כזה גרוע.
כן, אביה, תוציא אותי נאצי, למה לא?
כבר אמרת על הפתרון סופי. אבל ספילברג בניגוד לרידלי סקוט יודע איך לבדר את הקהל. הוא יודע מה הוא רוצה שהקהל ירגיש, ועל זה הוא עובד. רידלי סקוט תמיד נראה כאילו הוא... מנסה להבין תוך כדי. ולפעמים זה עובד, בדרך כלל לא.
אני חושב שמה שעובד בסרט הזה, בניגוד להרבה סרטים אחרים שלו, הזמן האחרון זה שהוא נצמד לפשטות הבסיסית של הסיפור. אין פה, עוד פעם, כאילו, פרומטאוס היה יכול להיות בסדר גמור, אם לא היה מנסה חלק מזה בתסריט.
תרוצי הצידה.
כן, אם אנשים היו מתנהגים, אם היו אנשים מתנהגים באופן הגיוני, שנובע מאותם אנשי מדע. הסרט הזה הוא פשוט...
או בני אדם שיודעים איך מרחב עובד.
אין פה איזה מסר רוחני גדול, אין פה איזה ניסיון להצעיר הצהרה כללית על האובדן האנושי או על בן אדם לבד. לא, לא, זה סרט על מקצוען שעושה את העבודה שלו למיטב יכולתו, וחבורה של מקצוענים שמנסה לעזור לו למיטב יכולתם. אין פה שום דבר מעבר לזה, וזה לטובת הסרט. העובדה שהוא לא מנסה להסתבך.
כן, יש פה... אני חושב שמבחינת ה... קצב של הסיפור הוא עובד. אני חושב ש עוד פעם יש כמה רגעים שבהם קצת יותר מדי משליחים צרות מיותרות, אבל בגדול הקצב פה עובד, כי כשמרק וואטלי מסביר לנו מה הוא בעצם הולך לעשות, זה מעניין אותי. כשבנאסא מנהלים דיונים איך אפשר לפעול, זה מעניין. ולעומת זאת הסצנות השקטות שבהן לא קורה כלום, קורה שם כל כך הרבה בינתיים. פשוט, זה שאתה לא רואה שום דבר, זה חלק מהסיפור. זה מצוין בעיניי שהם לא ניסו לומר, אולי בעצם הייתה פה איזאת תרבות קדומה, או שיש פה חייזרים שחיים, או איזה תולעת ענקית שחיה באדמה. הפריקוול לפרומטאוס זה החיים עצמם. אבל בניגוד לפרומטאוס, ששם באמת, כאילו, הם... כל כך ניסו למצוא סיפור שיהיה מיוחד ויחשוף את כל הסודות של, במקרה הזה שהנושא השמיני, אבל כל הסודות של העולם שבו הוא מתרחש, שזה פשוט לא נבנה לשום דבר רציני.
היי, טיפ, מה עושה כנושא השמיני? בחברה של אנשים בחלל, שהם די מקצוענים בעבודה שלהם, שמנסים לא למות. זה בערך אותו דבר.
כן.
רק שפה הרוצח הוא כוכב שלם ונשאר בן אדם אחד כאילו במקום הקפיצה של אנשים.
אלה שבחרית למעשה הם אלה שמוגנים במקרה הזה.
אבל כן, פשטות, פשטות. עוד סרט של רידלי סקוט שנורא אהבתי, אני חושב הסרט הראשון הגדול שלו, הדואליסטים. במה זה עוסק? בשני אנשים שנלחמים בסדרה של קרבות ונוסעים להרוג אחד את השני.
לא ראיתי אותו, אבל גיליתי עליו ממש לא מזמן.
אני מאוד מחבב את הדואליסטים. אני, עוד פעם, חלק מזה זיכרון על קראת אותו בגיל המתאים, אני חושב, חלק מזה זה עבודה שזה פשוט סרט על שני אנשים שנוסעים לדקור אחד את השני שוב ושוב ושוב, לא משנה מה.
ומה זאת אקסודוס? בואו...
לא ראיתי, האמת לא ראיתי את אקסודוס. הביקורות היו, הביקורות היו כל כך נוראיות שדילגנו.
אקסודוס, רובין הוד, כל מיני סיפורים כאלה שרידלי סקוט ניסה לעשות.
רובין הוד זה מוזר, כי רובין הוד...
ממלכת גן עדן.
לא, ממלכת גן עדן היום ונורא.
כל מיני דברים שהוא ניסה לעשות.
רובין הוד, התסריט המקורי של רובין הוד היה אמור להיות מעניין, זה היה הגרסה של הסיפור שבה שריף מנוטינגהאם הוא הגיבור. ואז הם הלכו בחזרה לתסריט בסיסי שפשוט מספר את סיפור רובין הוד רק בצבעים עגומים יותר עם יותר דם וכללות. וזה נורא משעמם. אני אביא לכם את הגרסה הריאליסטית של הסיפור הלא ריאליסטי בעליל הזה, וכולם, אוקיי.
אוקיי.
אוקיי. מה הנקודה שלך? היה היום ונורא וקשה לחיות בימי הביניים. כן, רידלי סקוט, אנחנו יודעים.
להציע את מרק וולטלי זה פשוט שינוי מרענן בפילמוגרפיה של רידלי סקוט.
אז כן.
יש לו גם את ה... יש לו חורים בעלילה. חלקם מטופשים למדי, אבל הם לא מפריעים ליהנות מהסרט, שזה מה שחשוב.
התפלאתי איך מרווין לא שם לב אליו, כאילו כל הזמן שמרק פרוטר...
הוא היה בסדר שאני של הכוכב בדיוק.
הוא היה עסוק בקניות או במלחמה עם בגס בגס?
לא, מאדים הסתיר לו את כדור הארץ.
לפני שנעבור לסרט השני, אני רוצה לשאול אותך.
כן.
האם אתה מאמין בתורת הקונספירציה לפי הנאסא חיכתה עם ההכרזה על קיומיים על המאדים ליציאת הסרט הזה?
לא, אבל אני כן מאמין שהם עושים את זה כדי שהם יקבלו תקציב יותר גדול לשנה הבאה.
אוקיי, מקובל. אנחנו נעבור לסרט השני להשבוע. זה די חייב להיות. אפולו 13, אתה רואה, זה תרגום טוב לשם סרט, כי הסרט באנגלית קוראים אפולו 13.
לא, אז צריך להיות אל השמש 13. והם לא טסים לשמש, אז זה לא הגיוני.
כן, סרטו של אחד רון האוורד, על פי תסריט של וויליאם בוילס ג'וניור ואל ריינט, על פי הספר לוסט מון של ג'ים לובל וג'פרי קראוגר, על פי העובדה שג'ים לובל ניסה לנסוע לירח ולא הצליח.
לא, הוא פעמיים הצליח ולא יצא מהחללית.
בסרט משחקים, תום הנקס, קווין בייקון, ביל פקסטון, גרי סיניז, אד האריס והרבה אנשים לבנים מעשנים בגיל העמידה.
כן, תום הנקס וגרי סיניז באותו סרט, הרבה אנשים,
אני חושב שזה הכי הרבה אנשים לבנים מעשנים בגיל העמידה שראיתי עד שמדמן הגיע למסך הטלוויזיה.
יש סיכוי.
או לא, לא, איך קראו לסרט הזה של ג'ורג' קלוני על אנשי חדשות בשנות ה-60?
לא, אין שם כל כך הרבה אנשים.
Good luck and good night, משהו כזה?
כן, רק הפוך. אבל אין שם כל כך הרבה אנשים. למעשה אחת מהטענות שלי כלפי הסרט זה שאין שם כמעט שחקנים.
אוקיי. הסרט מתרחש בסוף שנות ה-60, 69, 70. האסטרונאוט ג'ים לובל מקבל הודעה שהוא והצוות שלו הוקפצו בשרשרת המשימות של נאסא, ועכשיו אחרי הרבה זמן הוא יוכל לנסוע לירח. הוא מאוד מאוד מתרגש, המשפחה שלו מאוד מאוד חוששת, הציבור האמריקאי מאוד מאוד משועמם. בשלב הזה ארצות הברית כבר הגיעה לירח כמה וכמה פעמים, וכמו ש...
לא, הם הגיעו פעם אחת לירח.
לא, יותר מפעם אחת.
פעמיים, האמת.
פעמיים, כן. וכמו שאיש חדשות אחד אומר לאשתו בזמן השיגור, נאסא הצליחה לגרום למסע לירח לראות מעניין כמו מסע לסופרמרקט?
אני חושב שהוא אומר פיטסבורג, אבל אוקיי.
מה ההבדל בין פיטסבורג לסופרמרקט?
הסופרמרקט יותר מעניין.
הנה לך. אז ג'ים והצוות שלו, קווין בייקון ו... לא רגע, קווין בייקון בסוף לא נוסע, נכון?
הוא זה שנוסע, גרי סיניז מגלם את זה שנשאר.
פרד הייס שהיה חבר בצוות שלו, וג'ק סווינגר, שאותו משחק קווין בייקון, שהוא אסטרונאוט שהגיע ברגע האחרון, כתחליף לקן מטינגלי, אחרי שקן מטינגלי נמצא כבעל סיכון
לחצבת.
לחצבת,
כן. אבל מכמה שאתה רואה אותו בסצנה הראשונה, די ברור שהוא יגיע. הסרט לא טוב בלא לנבא דברים.
כן. אז הם משתגרים, והכל בסדר, ואז, או-או, יוסטון, יש לנו בעיה.
המשפט שלא נאמר במציאות, למרות שהרבה מהמשפטים בסרט אכן נלקחו מחילופי הדברים האמיתיים.
בכל אופן, יש תקלה במעבורת, ועכשיו החבר'ה לא הולכים לנחות על הירח, והם צריכים לנסות לשרוד עם אספקת חמצן מוגבלת, עם חללית סמי שבורה, ואיכשהו להגיע בחזרה לכדור הארץ.
עכשיו, ג'ים לא, מה שצריך להבין, הוא לפני זה טס פעמיים לירח, ולא יצא מהחללית, כי התפקיד שלו היה להיות זה שנשאר, ומחכה שיחזרו בשלום. זו הייתה אמורה להיות הפעם הראשונה שהוא נוחת על הירח, והוא לא מגיע לירח. הוא עובר לידו. הוא מגיע לירח כדי להשתמש בכוח הכבידה שלו.
אתה אומר שאם זה היה דמות בדיונית, היית אומר שזה סיפור לא ריאליסטי לחלוטין, שאתה סרט פשוט מתעלל בדמות הזאת?
לא, אני פשוט חושב שאלוהים שונא אותו.
אוקיי.
אלוהים נותן ירח למי שיש
שניים. זה מעניין שאתה קורא לרון האוורד אלוהים, אבל בסדר אביעד?
לא, רון האוורד מת עליו. אלוהים שונא את רון האוורד.
אתה, יש לי הרגישה שלא אהבת כל כך את הסרט הזה.
אני לא חושב שהוא טוב במיוחד.
הסרט הזה מאוד מאוד אהוב, כאילו הוא גם 20 שנה...
בדיוק 20.
כן, 20 שנים אחרי זה, זה... הסרט זכה לביקורות חיוביות מצד לצד, לעוד צד, לעוד כמה צדדים.
היה הצלחה כלכלית,
היה מועמד להמון המון פרסים לאוסקר, בסוף הוא קיבל רק Best Editing וסאונד.
כן, אבל לפני האוסקר זה סיפור מאוד יוצא דופן. הוא זכה בפרס של גילת הבמאים, של גילת השחקנים, גילת התסריטאים, לא התסריטאים, המפיקים, דווקא התסריטאים הוא לא זכה. זה בדרך כלל מספיק כדי להבטיח זכייה לאוסקר, הוא לא היה מועמד על הבימוי לאוסקר, והוא הפסיד ללב אמיץ.
אני חושב שהיה מגיע לו לזכות, אני חושב שהוא יותר טוב מלב אמיץ.
אני חושב שבייב היה צריך לזכות באותה שנה.
כן, לא יודע, לאקדמיה יש משהו נגד חזירים וג'ינג'ים.
לא הרבה. זאת, רון האוורד כן זכה באוסקר כמה שנים אחר כך על נפלאות התבונה.
שהוא התחיל להפיר קצת.
כן, כן.
אוקיי.
הדבר הכי טוב בעיניי שרון האוורד עשה זה את ברייס דאס האוורד.
אני מאוד אהבתי את אפולו 13. לא מאוד אהבתי, סליחה, אני מתקן. אהבתי את אפולו 13 ואהבתי אותו מאותן הסיבות שאהבתי את The Martian. זה כמעט אותו הסרט. זה סרט על, במקרה הזה קבוצה של אנשים ולא בן אדם אחד, שהם מקצוענים בתפקידם שצריכים לשרוד בנסיבות נורא קשות ועושים מה שאפשר כדי לשרוד. הוא מבוים כמו דמר שהוא מבוים במין כזה יוטליטריות, אין פה שום ניסיון להדים את הקהל, למרות שבזמנו הרבה
ניסיון לרגש את הקהל.
לא, למרות שבזמנו הרבה דברים היו מאוד מאוד מקדמים טכנית. הסרט, הרבה מסצנות הטיסה בחלל צולמו במטוס שטס במטוס של נאסה שטס במהירויות סופרסוניות ב אטמוספירה עליונה כדי לדמות חוסר משקל. וזה נחשב כאילו עבודה.
האפקטים פה סבבה, אני חושב שאפילו חלק מהזמן יותר טובים מהאפקטים במארק ווטלי.
עוד פעם, הוא לא הזדקן מבחינת אפקטים, כי כמו שאמרנו כמה וכמה פעמים, הוא לא מנסה לעשות דברים שהוא לא יכול לעשות. רון האוורד והצוות הטכני שלו יודעים בדיוק את המגבלות התקציביות והטכניות שלהם, והם אומרים, מה יכולים לעשות עם זה?
אני לא חושב שהוא הזדקן בשום צורה, אני חושב שפשוט כשהוא נוצר הוא כבר היה קצת מיושן. וזה פשוט המון טריקים הוליוודיים מאוד מאוד פשוטים, שהמוזיקה שמתעצמת שאתה אמור להתרגש, האנשים שמדברים פתאום צועקים באמצע משפט כדי שתראה שזה נורא אינטנסיבי, הטבעת שנופלת במקלחת, זה מבסס לטענת הזוג לואל. יש סצנה שבה הטבעת של גברת לואל נופלת במקלחת זמן קצר לפני המראה, וזה כאילו מין סימן מבשר רעות. הם טוענים שזה קרה במציאות, רק שבניגוד לסרט ישר הרימה את הטבעת ושמה אותה חזרה ולא איבדה אותה.
תראה, יש הרבה דברים כמו...
אבל כמו שאמרתי, הסרט הזה לא טוב בלא לנבא דברים.
העלילה המרכזית של הסרט, כאילו ההגזמה הדרמטית, זה העובדה שיש אסטרונאוט בחללית שלא היה במקור חלק מהצוות. קווין בייקון בתור ג'ק סוויגרט, עכשיו, שמוצג פה בתור מישהו שהדמויות אומרות ישירות out of shape כשזה נוגע לחלל, כאילו הוא לא יתאמן עם הצוות הזה, הוא לא יתאמן עם המודל הזה. במציאות ככל הנראה ג'ק סוויגרד היה מקצוען שמן הסתם כן התאמן וידע כן. בדיוק מה הוא עושה ולא היה לא היה איזה סצנה דרמטית של לפני אמרה מתאמנים כן. פעם אחרונה והוא מרסק אותם ב... באימון הווירטואל.
עם כל הכבוד, נאסא לא תשלח לך למישהו שאין לו ידע מה הוא עושה, או שאין לו את ה... שהוא לא בקושר,
הם פשוט היו מעקבים את ה... הם שלחו קופים לחלל אביעד.
היה להם ידע, הם אומנו.
יותר טוב מקווין בייקון.
שלחו זובי פירות לחלל.
זובי פירות הם אחד הזבובים האינטליגנטיים ביותר.
הם היו מאוד טובים בלהיות זובי פירות. הם חזרו, אגב. יותר זובי פירות חזרו מאחרי כדור הארץ מאשר בני אדם.
וכאמור, קן מטינגלי, גרי
סיניז. לוטננט דן, בשבילך.
כן. קן מטינגלי מגיב לעובדה שהם מורידים אותו מהחללית, מורידים אותו מהמשימה בלהשתכר, לשבת בחדר, לחבות את הטלוויזיה ולנתק את הטלפון, כדי שחס וחלילה.
זה בפורסט גאמפ עושה.
זה אותו סרט.
טום הנקס גורם לו לבעיות.
תשמע, תום הנקס כמעט הציל לו את החיים, הוא היה בסכנת חיים נוראית אם לא תום הנקס.
כן.
תום הנקס הציל לו את החיים פעמיים.
לא הזכרת את הדמות של אד הריס פה.
אני לא יודע למה.
הוא ג'ין משהו.
קרנץ.
קרנץ.
הוא אד הריס, בתור אד הריס. הוא נראה מאוד צעיר פה יחסית. למרות ש...
לא, הוא תמיד נראה זקן, פה הוא בלונדיני.
כן, הגרסה של אד הריס היא תמיד כאמור מבוגרת. פה הוא נראה רק בין 40 במקום בין 60.
הייתי אומר 50 יותר.
אמרתי איך הוא נראה, לא אמרתי מה הוא באמת.
כן, הוא נראה יותר 50 לדעתי. הוא נראה כמו אד הריס עם שיער צפוע.
הוא עושה עבודה, עוד פעם, השחקנים בסרט הזה עושים עבודה די טובה עם תפקידים שהם מאוד מאוד ישירים. זה כזה, המפקד הרגוע, הבוס הקשוח החואב במרכז הבקרה, האסטרונאוט המיואש, האסטרונאוט שלא מרגיש חלק מהצוות, אבל הזזל הולך לנסות. זה מאוד מאוד יוטליטרי.
וביל פקסטון.
כן, אני... ביל פקסטון שם כדי לצעוק על קווין בייקון, אני חושב.
זה תפקיד מאוד חשוב.
כדי שטום הנקס יוכל להגיד, חבר'ה, תירגעו.
כן, מה? אנחנו בחלל...
אנחנו בסך הכל בסכנת מוות נוראית.
כן.
זה לא סיבה להתנהג לא אמריקאים.
כן, תמשיכו לפלוט CO2 ולגזול חמצן. אגב, לטענת האסטרונאוטים זה לא קרה מעולם.
הם לא פלטו מעולם CO2?
מעולם.
אם ככה, אז...
לא היו ביניהם מריבות, הם היו מאוד מתואמים.
מסתבר שאתה יכול למצוא את כל המאחר ונעשה זה ארגון ציבורי, כמו שהזכירו בדמרשן, אתה יכול למצוא את כל המישן בריפינגס ואת כל הקריאות שלהם לכדור הארץ ובחזרה, זה הכל חופשי לגמרי אונליין, אז אם אתה רוצה לקרוא, אם אתה רוצה לקרוא 6 ימים של תקשורת בנושאים טכניים לחלוטין, בבקשה.
כן, שמתי את ה... לחסנו על מבסדת המקשרות.
עוד פעם, הסרט הזה מעמיס קצת את הדרמה מעבר ל... דה מרשן ובהחלט מעבר לעולם המציאותי, אבל לא יותר מדי לטעמי.
לטעמי כן.
אני לא חושב, כאמור, אין שם איזה בחורה, ואין שם, אתה יודע, התקלה קורית, והם לא מבלים שעות בלנסות לגלות מי גרם לזה, הם כזה, דמת, זה קרה, יא בחור חדש, למה זה קרה, ואז טוב, מה הצעד הבא?
רון הווארד הוא במאי שלא אוהב את המציאות כמו שהיא, הוא תמיד מוסיף עליה. ונפלאות התבונה, הרבה ביקרו אותו על זה שפשוט הוסיף מלא דברים שלא קרו ואלים דברים אחרים.
את נפלאות התבונה ביקרו על זה שהוא גרוע.
כן, סינדרלה מן גם. נפלאות התבונה זכה באוסקר, אני חושב שמספיק אנשים חשבו שהוא טוב.
לא, אנשים חשבו שהוא גרוע. ועדת הבחירה לאוסקר מורכבת, אני חושב מזוחלים רדיו-אקטיביים בעיקר. מי מאדים.
אז לא אהבת את ברדמן.
רוב הזמן לא. סתם.
אבל רון הווארד הוא באמת מהבמים האלה ש... צריכים את הדרמה, הם צריכים את הדבר הנוסף, ולהציע את מרק ווטלי אמרתי שזה הפריע לי כששברו קצת את הקצב הרגיל של הסרט כדי להוסיף עוד משהו, פה זה אותו הדבר, רק שזה יותר בקטן, זאת אומרת, אין לסרט כל כך קצב, זה די, מהרגע שהם טסים לחלל אתה מקבל פחות או יותר אותו קצב לכל אורך הסרט, בדרך כלל אני בעד דברים כאלה, פה זה נראה לי קצת משעמם, כי המון מונחים טכניים שאף אחד לא טורח להסביר. אז אני אמור לעשות, כן, כן, אוקיי, אכפת לי.
רגע, אבל מה זה שונה מדמרשן שבו יש את המשפט I'm going to science the shit out of something?
שזה משפט שאני יכול להבין אותו.
לא, אתה יכול להבין את המשפט, אבל אם באמת היום מבקשים לך לשחזר א', ב', ג', מה הבחור הזה עושה... אתה לא יכול, אלא אם
אני
אתה...
אני יכול, אני זוכר את הפרטים שהוא עשה, הוא מקליט יומן וידאו שמסביר את הדברים האלה, אבל מעבר לזה, בדמר שאני עקבתי אחרי כל הדברים שעושה, באפולו 13, יש חצי שעה בערך שמנסים לפתור משבר בזמן שהם בחלל, ואני לא יודע מה היה הפתרון. הם אומרים, תבנו את הדבר הזה, אנחנו נגיד לכם איך להרכיב אותו.
זה עם המסנן CO2.
כן, אבל הם לא באמת, אף אחד לא מסביר לי, אני לא יודע איך זה עובד. עכשיו, אני לא צריך שהם פשוט יבואו ויגידו, אז אתה רוצה שאנחנו ניקח את זה וזה, יסנן לנו את הסיר וזה, משהו שיגידו לי למה הם בונים את זה.
אני חושב שהם אמרו כמה פעמים שעוזר להם החמצן ושיש להם יתר CO2, ואז מי שאומר, אנחנו צריכים לבנות את הדבר הזה כדי להטיל אותם, הנחתי שזה ברור כאילו.
כן, הם אומרים, אנחנו צריכים למצוא דרך להכניס מרובע לתוך עיגול, כמה פעמים. ואז הם מביאים את כל החפצים שיש על החללית כדי שתהיה להם הדמיה מלאה, ואומרים, אוקיי, אנחנו צריכים שתכניסו את זה, ומרים קופסה, לתוך זה, ומרים גליל.
ואז יש ברגע את ה... לא, איך הולך את המוזיקה של מגבר? ככה.
כן. וזה העניין, הם אומרים לנו, אנחנו צריכים שתפתרו את הבעיה הזאת, אבל... הם לא מסבירים את הפתרון. וזה משהו שהפריע לי, כי נזרקים כל כך הרבה מונחים, ואני פשוט קצת הלכתי לאיבוד בין מה רלוונטי ומה לא. זה חסר לי. בגלל זה אני אומר שהבעיה הגדולה שלי שם היא הקצב. פשוט המון המון דיבורים שלא... שאין לי הפרדה ברורה בין מה שקריטי לבין מה שלא קריטי.
ומה כן אהבת בסרט?
קודם כל אני חושב שמבחינה טכנית הוא עשוי מאוד טוב. השחזור של החלליות, של השידורים הטלוויזיונים, של מרכז הבקרה, הכל עובד שם מאוד יפה, האפקטים באמת מוצלחים. להציג את מרק ווטלי יש קטע שרואים חללית ו-CGI ברור. באפולו 13 שיצא 20 שנה קודם לכן, הם הצליחו לעשות CGI יותר אמין חלק מהזמן.
הם פשוט זכרו חללית.
לא, יש רגעים שפשוט מדביקים ברקע חללית.
לא, אביעד, זה הכל אמיתי, הם שלחו את תום הנקס לחלל.
תום הנקס אמר מסוגל לעשות את זה, אבל לא נראה לי.
מי יותר גרוע בליטקה במקומות לא טובים, תום הנקס או מט דיימון?
תראה, מט דיימון, כי שלחו את תום הנקס כדי להציל אותו.
שלחו את, כן, אבל בסוף מט דיימון.
לא אומרים הכל בסוף.
אנחנו לא אומרים אפילו על הסרט, אנחנו מדברים.
כן, ממש לא יודעים.
אנחנו מדברים על ביג, נכון?
כן, כשמט דיימון היה בגן.
זה סרט על ילדים קטנים, מה אתה רוצה?
אוקיי.
אני מנסה לחשוב. כי אנחנו מאוד אוהבים את תום הנקס. אני חושב שהביקורת הקודמות שלנו על הסרטים שבהם תום הנקס הופיע, בין אם זה סרטים חדשים כמו ענן אטלס או קפטן פיליץ'.
לא דיברנו על ענן
אטלס. דיברנו על זה ברשימת
סרטי סופה.
אתה הזכרת אותו. או סרטים משנים יותר כמו כשדיברנו על פורסט גאמפ, יוכיח, ההיסטוריה תוכיח שאנחנו בשורה שנייה באמצע מאוד מאוד אוהבים את תום הנקס ואת פועלו של תום הנקס.
וגם פה משחק מצוין. זה פשוט שאתה יודע, אני... זה הכלל לא שווה סכומך הקו.
אוקיי, מעניין.
זה בעיניי. נגיד, אגב, הסרט זכה באוסקר על העריכה.
כן.
העריכה סבבה, חוץ מקטע אחד שדעתי על זה היו צריכים למנוע ממנו את האוסקר.
אוקיי.
אנחנו רואים איך האסטרונאוטים נפטרים מהצרכים שלהם בחלל, על ידי זה שמשתמשים בסקית ומשגרים את השתן לחלל. שתי דקות אחר כך אנחנו רואים אותם שותים נוזל צהוב מתוך סקית. לא, לא. עורך רע, עורך רע.
זה מה ששותים בחלל.
אתה לא אמור להראות את זה כל כך צמוד לקטע שבו הראית איך הם משתינים בחלל.
אוקיי. כמו בדה מרשן אהבתי דווקא יותר את הסצנות על כדור הארץ ספציפית, מאוד מאוד אהבתי את העובדה שלרשתות התקשורת פשוט לא אכפת מהמשימה הזאת עד שהם נמצאים בסכנת חיים. כאילו, הם משתגרים לחלל. אחד ההישגים הכי גדולים של המין האנושי.
נו, אז שיגרת לחלל, נו.
כן, וזה אפילו לא מופיע במהדורת החדשות המקומית של המדינה שלהם, או של העיר שלהם.
יש רגע שהצחיק אותי, לא בכוונה, אבל אמא של ג'ים לואל נמצאת בדיור מוגן, ומביאים, כשצופים בנחיתה, אז מביאים שני אסטרונאוטים.
את באז אלדרין.
זה לא סתם, גברת לואל מציגה אותם, זה ניל ארמסטרונג ובאז אלדרין. היא פשוט הייתה באמצע ההליכה מהסצנה.
ובאז אלדרין כזה, אלוהים, גם בסקולנוע.
כן, אפילו פה אני שני.
אתה זוכר את ההופעת אורח שלו בסימפסונס?
אני לא כל כך.
היה פרק שבו שלחו את עומר לחלל, והמשפט מחט שלו היה Second comes right after first.
אוקיי.
כן, באז אלדרין המסכן.
הוא היה לירח יותר פעמים.
למה הם מביאים אותם לבקר? לא סתם לבקר אותה, כאילו זה מילא, למרות שהיא חצי כבר בדמנציה, והיא לא בדיוק יודעת מה קורה, הם מביאים אותם והם נשארים אצלה במשך...
שישמרו עליה, מה? צריכים להשגיח עליה, אישה מבוגרת.
שמה? שתעוף לחלל נמצאת בדיור מוגן.
לא יודע, שפרשנו לה מה קורה. תראה, אתה רוצה שמישהו שיסביר מה קורה, אתה מביא מקצוען. מי יותר מקצועי מניל אמסטרונג ובאז אולדרין?
אגב, בשני הסרטים יש לנו הרבה הרבה קטעים של כל האנשים על פני כדור הארץ מסתכלים בדאגה לעבר החלל, והאפיפיור כאילו מביע זה.
האפיפיור מאוד מתעניין בחלל.
האפיפיור מאוד... האמת, אחד האפיפיורים המוקדמים יותר היה אסטרונומים, אני זוכר נכון?
זה כשהם עוד היו בעלי השכלה.
אביעד. או כאמור בירושלים אנחנו רואים אנשים מתפללים ומכניסים פתקים. אנחנו לא רואים מה כתוב על הפתק, כן?
לא, כתוב אמן שימותו הגויים המטונפים האלה.
אני מקווה שהם לא נסעו חזיר לחלל. זה באמת הסרט של ג'ורג' מילר. אבל אין, אתה יודע, אם אתה מראה את זה, זה כמעט מתבקש להראות את האנשים שלא אכפת להם מזה. למה אין בדה מרשן כל מיני אנשים שמעלים ממים לאינטרנט? במשך כל השנים, כי אני מדמיין את הגרסה שלנו לעולם הזה, שבו היה בלוגים וטמבלרים שלנו שמקדשים לצחוק על מרק וואטני, בזמן שהוא תקוע על המאדים.
תחשוב כמה מהם יש רק על הידיעות שנאסא משחררת היום, שהן לא כאלה מרעישות. כן, מצאו מים על המאדים. מזה הצליחו לעשות מלא ממים.
הייתי רוצה
שיח... מהתמונות של פלוטו הצליחו לעשות מלא ממים.
הייתי כמעט רוצה שמרק וואטני יחזור לכדור הארץ ויגידו לו, אז רידלי סקוט החליט לעשות עליך סרט.
כן.
זה מתבקש. בהנחה שרידלי סקוט עדיין חי בעתיד, אז אנחנו לא יודעים כמה הוא רחוק.
השאלה כמה זמן יעבור מאז הסרט הטוב האחרון שלו.
לרידלי סקוט יש ילדים שעובדים בקולנוע?
יש לו משפחה ענפה. כאילו כל תעשיית הקולנוע
של... מנחם סקוט, הבן של... הנכד של רידלי, החליט לעשות עליך סרט.
תשמע, בערך כל דבר שסיים...
והוא יקרה...
בערך כל דבר שסיים רימי יתקרב אליו, רידלי סקוט מעורב בו.
והוא יקרה Saving Mark Watney. ובישראל החליטו לקרוא לו המאדימי מסיבה כלשהי.
המאדימי.
כן.
מאדימון.
כי אם אתה מראה את הדברים...
אני חושב שזה צריך להיות מאדימאי.
כי אם אתה מראה את בין המאדים, אם אתה מראה את הדברים שנמצאים מחוץ לעולם הזה, כי אם אתה מתבקש להראות משהו מעבר, כאילו, אבל הם מראים רק את האנשים שנמצאים שם כדי להרים את עיניים ולהגיד, אוי, שיחזרו בשלום. זה כמו...
הנה הבדל גדול בין להשיא את מרק וואטני והפועל 13, להציע את מרק וואטני, כמו שאמרתי, אנחנו לא רואים כל כך את האנשים מחוץ לתחום המקצועי. הפועל 13 מתמקד בהם בחלק גדול מהסרט. זאת אומרת, חלק בלתי נפרד מהסרט זה המשפחה של ג'ים לובל. אשתו היא דמות...
היא אישה תומכת.
כן, היא לא חשובה בשום צורה לעלילה, אבל היא דמות מרכזית. והילד צופה בפנימייה ו... כן.
זה הילדה שלו שהיא נורא נורא הרוסה מההתפרקות של הביטס.
כן, היא אומרת, אמא, לא עכשיו, אני צריכה לעשות רפרנס היסטורי, שידעו באיזו שנה אנחנו.
כן. אמא, בשנת 1969, לאף אחד לא אכפת מהמאדים, מה שקורה זה, we didn't start the fire, it was always burning, since the world beginning.
כן, ואש בחלל זה לא טוב.
חוץ מבמאדים.
לא, המאדים זה לא בחלל, זה בסדר, זה מים בינלאומיים.
זה נורא אהבתי את הקטעים האלה במאדים.
זה נחמד שהם עלו על זה שהוא פיראט.
אוקיי, במאדים... המאדים... אנחנו עכשיו קוראים לזה המאדים, לשם קיצור.
כן.
יש קטע שבו הוא מגלה שמבחינה חוקית כל הכוכבים נחשבים חלק ממים בינלאומיים, כי הם לא תחת סמכות של אף מדינה.
כן.
ומאחר והוא עושה פעולות מחוץ לפרמטרים של נוסמה שלו, זה פעולות לא חוקיות.
כאילו הוא הולך להשתלט על כלי...
על כלי של נאסא שהוא לא... אסור לו חוקית להשתלט עליו עד שהוא מגיע אליו, אז טכנית הוא פיראט בחלל.
כן.
הוא ספייס פיירט.
ומה שמצחיק שבנאסא הם הבינו את זה.
Great minds think alike.
כן. עכשיו, פה 13 הם גם פיראטים טכנית, לא?
אני
הם
לא.
שתים מחוץ למים בין...
לא, כי הם נמצאים כל הזמן בתוך הספינה של נאסא, אז הם טכנית.
נכון. זה שייך לנאסא.
הם מפגינים מעט מאוד רגעים שבהם פשוט אומרים כאילו, fuck the mission. יש את הקטע שבו לתום הנקס נימה, אם לתום הנקס נימה משהו, אז כנראה באמת המצב החדר, שבו הוא מוריד את המערכות תמיכת חיים שלו, והרופא של הפלייט סרג'ן, שיושב במרכז הבקרה פשוט,
לזה, אני לא רוצה שתדעו שאני חי.
פשוט עושה, יש לו את הפייספאם הקלאסי הזה,
עוד פעם, לא שוב.
וכולם נורא משועשעים במרכז הבקרה חוץ ממנו, ואני, לא, הוא צודק לחלוטין.
כן.
אתם בסכנת חיים, תשים את זה בחזרה, תום הנקס, מה אתה עושה?
לא זה, כל המטרה שהמשימה היא לדאוג שהם נשארים בחיים. זו הדרך לדעת שבחיים.
זה יהיה אירוני אם היו נוחתים בכדור הארץ, ואז ג'ים לואל, יש לך סרטן.
זה קרה לאחד מהם.
אוקיי, זה לא יהיה אירוני, זה יהיה היום ונורא ואני מצטער. כאילו לאחד מהסוף לא הייתה חצבת, אז כאילו...
כן, ייי, אין לו חצבת. הסוף של הסרט, בעיניי הסצנה הכי טובה בסרט, היא הסצנה הכי כמעט עצובה, כשהרכב הנחיתה שלהם חללית, אני לא יודע איך נקרא החלק הזה של החללית.
החלק שנוחת.
כן, האודיסי. נכנס לאטמוספירת כדור הארץ ואומרים יש לנו אוקיי 3 דקות שאנחנו לא נוכל לקלוט מהם אותות רדיו, אחרי 3 דקות אנחנו אומרים לחדש את הקשר, ומחכים חכים, עוברות 3 דקות, עוברות 4 דקות, לא שומעים מהם וכולם כבר עצובים, אתה רואה את האנשים במרכז הבקרה מנסים ליצור קשר ויש דממה מסביב. זו סצנה שעשויה ממש טוב, ואז כמובן שהם חדשים את הקשר כי אתה יודע סוף טוב והכל, אבל
אפולו 13 to NASA fooled you.
זה משהו כזה, זה לא fooled you, פשוט זו סצנה שהייתה כל כך, היא הייתה עשויה ממש טוב, אבל הם היו חייבים לעשות אותה טובה, כי אין מה לעשות, זו המציאות. והמעבר אחד הזה הרס לי קצת, אבל מה ששמתי לב אליו, הסצנה הזאת עצמה היא כאילו בזמן של הסרט עוברות יותר מ-4 דקות. במציאות כל הקטע הזה לקח בערך 3 דקות. מהרגע שהם הפסיקו את התקשורת ועד שהם חידשו אותה, אני לא יודע אם זה מכוון או לא. אבל זה...
תראה, זמן
זו נגיעה קטנה.
זמן כבר. בסרטים תמיד עובד לעת יותר מהמציאות, כמו שיודע כל מי שראה, כדי שבו יש פצצה שסופרת לאחור, ויש 10 שניות לפיצוץ, ואז הגיבורים במשך 3 דקות...
לך תאכל משהו בינתיים.
כן, הגיבורים מתחילים להרביט לבחורה במשך 3 דקות, ואז הם חוזרים ויש 5 שניות לפיצוץ, ואז הם נלחמים בעוד קצת במשך 2 דקות, ואז יש 3 שניות לפיצוץ.
פה ושם יש סרט שעושה את זה בזמן אמת.
אני זוכר במיוחד בגולדפינגר, שבו בקרב האחרון השעון...
אתה הולך לספר את גולדפינגר?
לא, אני רק... השעון מגיע לרגע האחרון והם עוצרים אותו, ואז אחרי ההפקה מישהו אמר, זה לא יהיה נורא אירוני אם השעון יראה 007. אז אחרי שאתה רואה כאילו שהשעון ספר לאחור ומישהו אומר עוד 2 שניות כולנו מתים, הם עושים שאתה, הם אפילו לא תרחו להקלים מחדש עוד 7 שניות כולנו מתים.
זה מה אפספוס.
זה היה מטופש לחלוטין, כן.
כן. מה אם...
ספוילר לגולדפינגר, ג'יימס בונד שרד.
לא. מה אם באפולו 13 הם היו עוברים 13 דקות בלי קשר הלכות?
תראה, הם מזכירים שהמשימה הזאת מתרחשת ב-13 לחודש.
כן.
שהם יוצאים
בשעה 13-13.
כן.
ואתם תגיעו, לא, אתם תגיעו לשם ב-13 לחודש, ואגב זה המספר 13, אז מה אתה אומר על זה? 13?
אני אומר שאני יהודי ושאצלנו זה דווקא מספר טוב.
זה נכון, האמת ש...
כן, אילו, הם לא יהודים.
זה נימוק טוב אבל. זה נימוק טוב אבל. ואז אגידו, אם היו יהודים בנאסה.
אם היו יהודים על הטיסה הזאת, כן, בנאסה או בנאסה. אילו, בנאסה היו יותר נאצים מיהודים בשנות ה-60.
זה נכון.
לא, כן, אני יודע, מדעני הטילים הנאצים שנכתחו על ידי אמריקה.
עוד משהו על נאצים, אם אנחנו כבר בנושא.
נאצים. טוב, אז זה אפולו 13, אתה רוצה לסכם? טוב או רע ליהודים?
אני חושב שהוא די מוח יותר על המיטה, סרט שבאיכות שלו בעיניי הוא יותר מתאים בתור סרט טלוויזיה כזה, מיני סדרה קטנה. אבל אוקיי, אנשים אוהבים אותו, אני לא אתלונן על זה.
אני מסכים, זה לא, כאילו, אני אוהב אותו קצת יותר ממך, אבל זה לא... אני לא חושב שזה יצירת מופת עבודה שאני אחזור עליה שוב ושוב. זה סרט שהוא מאוד מאוד פשוט, הוא מאוד מאוד פשטני בהצגה שלו, וזה בדיוק כמו שנדרש. הוא יודע מה הוא רוצה לעשות והוא עושה את זה, הוא פשוט אין לו שום דבר מעבר.
אני לא חושב שהוא מספיק פשטני, כי אני חושב שהוא יותר מדי מחפש את דבר. כן.
ובמידה הזאת מבחינתי הוא באמת מאוד מוזכיר את המאדים. ושניהם סרטים שהם מבדרים לצפייה, אבל זה לא סרטים שאני אחפש לחזור אליהם, אני חושב שוב ושוב.
אוקיי. אתה מאדימי אולי כן, דרך תדע.
אני אמרתי מה אני חושב שאני אעשה. אתה מוזמן כמובן לראות את המאדימי שוב ושוב.
אולי באדים. ועתיד כשניישב את מאדים זה יהיה סרט החינוכי.
כשניישב את מאדים ויעשו את הסרט בין כדור הארץ שבעומד דיימון הזקן, נתקע בכדור הארץ והשורד האחרון שם.
לא, זה כבר קרה לדעתי.
טוב, אז עד העתיד האלטרנטיבי המוזר הזה, אני הייתי תום שפירה.
אני אביא את שמיר.
ונפגש במאדים.